האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שישי לגיל השלישי, מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
בוקר טוב למאזיני תוכניתנו, שישי בגיל השלישי בכל האוניברסיטה. כאן שרה שלום, איתי באולפן דליה פינקס, לאה שולמן, אלינואר ארבל, לאה שביט והעורך הטכני ברוך הרמון. נפתח עם דליה, המראיינת את סילביה אזולאי, מנהלת תחום משפחות בעמותת אנוש.
בוקר טוב למאזינים. עמותת אנוש היא עמותה לבריאות הנפש, אשר הוקמה לפני למעלה מ-40 שנה על ידי קבוצת משפחות שביקשה לשפר את איכות חייהם של בני משפחותיהם אשר התמודדו עם מגבלה נפשית. העמותה מעניקה שירותי שיקום וטיפול לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ולבני משפחותיהם, ופועלת למיצוי זכויותיהם וקידום מדיניות בתחום. בישראל חיים כיום למעלה מ-250 אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, וזו קבוצת האנשים עם מוגבלות הגדולה בישראל. קבוצה שפעמים רבות קולה לא נשמע בשל הסטיגמה הקשה.
איתנו על הקו גברת סילביה אזולאי, מנהלת תחום משפחות בעמותת אנוש. בוקר טוב סילביה.
בוקר טוב.
בין פעילויות העמותה אנחנו מוצאים ליווי בתהליכי שיקום בקהילה, דיור עצמאי, דירות קבוצתיות, הוסטלים, קהילות תומכות. מהו דיור שיקומי? מהי מטרת הדיור? אם תוכלי ממש ממש בקצרה לתת תזכור על משמעויות השירות.
כן, אז כמו שהצגת, באמת שירותי שיקום, המטרה שלהם זה לתת לאדם שהתמודד או מתמודד עם משבר נפשי, יכולת לתפקד בקהילה, להשתלב בקהילה בכל מיני דרכים. אחד משירותי השיקום המשמעותיים מאוד הם באמת הדיור, שבעצם המטרה היא לייצר איזשהו רצף שכל אדם, על פי היכולת, על פי הצורך, שלא ימצא את עצמו מקבל את העזרה הנחוצה. זה יכול להיות הוסטל למי שזקוק לליווי מאוד מאוד צמוד 24/7, וזה יכול להיות ממש דירות בקהילה באופן עצמאי, שמגיע איש שיקום, עובד סוציאלי, מלווה את האדם, עוזר לו בעצם להיות בהשתלבות בקהילה.
והשתלבות בעולם התעסוקה, אנחנו יודעים שעולם התעסוקה זה מעניק משמעות, תחושת ערך, הצלחה, זה תומך בתהליך השיקום. האם אתם יוצרים למתמודדי הנפש מרכזי תעסוקה ייחודיים, או מנסים לשלב אותם בשוק החופשי? איך בכלל מתחילים תהליך כזה?
נכון, אז אולי באמת לטובת הצופים, המאזינים, כל מי ששומע, כדי לממש זכויות סל שיקום צריך 40% נכות בביטוח לאומי, נכות כללית, ואז נכות נפשית, ואז פונים לסל שיקום, שבעצם מציע מגוון שירותים, תעסוקה, כמו שאמרת, זה שירות מאוד משמעותי, כדי שאדם ירגיש בעל ערך, בעל משמעות, ואנחנו גם פה מייצרים איזשהו רצף, מפעלים מוגנים, שיקומיים לאנשים שבאמת היכולת התפקודית היא פחות עצמאית, שוק החופשי, תעסוקה נתמכת, אנחנו מלווים אנשים להשתלב במקומות עבודה, ויש לנו גם תוכנית שנקראת מעוף, שזה בעצם ליווי של יזמים עסקיים, מתמודדים שרוצים להקים עסק עצמאי, מקבלים את מלוא הליווי כדי להגשים את החלום.
ושירותי חברה ופנאי, איזה כלים ואיך רוכשים כלים שיעזרו למתמודדי הנפש להפוך את ההתמודדות היומיומית לטובה יותר, קלה יותר?
כן, אחד באמת הדברים הבולטים שאנחנו רואים כשאדם חווה משבר נפשי, יש נטייה להצטמצם, להסתגר, לפעמים מיומנויות חברתיות נפגעות, ופה המטרה של באמת שירותי השיקום בתחום של החברה ופנאי, יש לנו מה שנקרא בשותף, שזה סוג של מועדון שהוא כולל המון המון דברים, אבל הוא עוזר לאנשים להכיר אחד את השני, להחזיר לעצמם מיומנויות, לעסוק בפעילויות מעניינות, לנסוע לחול, יש לנו נופש, יש לנו קבוצת כדורסל מאוד מאוד יפה, שאנחנו בעצם, כל המטרה היא לשלב את הנשים האלה באמת בחברה בדרך הטובה ביותר, ובהתאם ליכולת שלהם, כמו שאמרת, נכות נפשית היא בעצם קבוצת הנכים הגדולה בישראל, והיא שקופה הרבה פעמים, לא שומעים מספיק את הקול שלהם, יש הרבה סטיגמה. והמטרה כן. שלנו בארגון היא באמת לקדם כמה שיותר. כל אחד על פי יכולתו לתת לו תחושה שהוא יכול להיות אדם כמו כולם ולא רק מחלה.
לכל מתמודד יש משפחה קרובה, המשפחה אינה אשמה. איך מתמודדים, איך מלווים את המשפחה במשבר כזה, שהוא מצריך התמודדות עם אתגרים מאוד מורכבים?
לגמרי. התחום של המשפחות הוא באמת תחום מאוד מאוד חשוב כאן, כי לכל אדם כזה יש מעגל סביבו, זה יכול להיות הורים, בני זוג, אחים, ילדים של, שגם הם עוברים משבר, גם הם צריכים יום אחד בעצם ללמוד מחדש איך, איך מדברים, מי זה אדם, איך אני יכולה לעזור. דיברת על המילה אשמה, כן, הורים מסתובבים עם המון המון תחושות אשמה, החברה היא לא מקלה פה, שוב, הסטיגמה, הרבה פעמים יש אצבע מאשימה, שאולי משהו במשפחה הוא זה שגרם למחלות, למחלה עצמה, ובעצם אנחנו בעצם באים ואומרים, יש מחלות, גם פה יש מחלה שצריך ללמוד להתמודד איתה, ואנחנו במרכזי משפחות שלנו מילם, שהם בעצם פועלים במימון ופיקוח של משרד הבריאות, אנחנו נותנים למשפחה להיות במרכז, אנחנו עוזרים לה, א', להבין מה קורה, ב', לתת לה כלים, לחזק אותה כדי שהיא תוכל לתפקד טוב יותר, וגם לחיות לצד המחלה, שלצערנו אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש עליות, יש מורדות, וההתמודדות היא התמודדות לאורך שנים. אז באמצעות פגישות פרטניות, קבוצות, סדנאות, הרבה מאוד מידע, כנסים, אנחנו בעצם באים כדי לתת למשפחה את התחושה, א', שהיא לא לבד, כי גם פה הסטיגמה משאירה המון אנשים מסתתרים בבית, מרגישים לפעמים בושה, והדבר הכי לא מומלץ זה לא להיעזר במצבים האלה, זה לא כתוב בשום ספר, וכשיש משבר מאוד מאוד מומלץ לבקש, לפנות, לקבל עזרה מגורמים שיכולים לסייע, כדי בעצם להקל על ההתמודדות, וגם בדרך הזו לעזור בצורה משמעותית למתמודד עצמו.
מאוד חשוב. זה חלק בלתי נפרד נראה לי מכל תהליך השיקום.
לגמרי, כן. ואת יודעת, זה משהו שלפני הרבה שנים לא היה כזה מובן מאליו.
נכון.
אני חושבת שנלחמנו מאוד כדי שגם גורמי שיקום ואנשי מקצוע יראו במשפחה שותפה אמיתית לתהליכי שיקום והחלמה. ופה גם המשפחה זקוקה לעבור, צריכה לעבור בעצמה תהליך, וזה מאוד מאוד משמעותי. אגב, אנחנו גם מפעילים בתוך עמותה שירות שנקרא נביגייט, שזה שירות ששם המשפחה היא חלק בלתי נפרד, יחד עם האדם המתמודד שעבר את האירוע הפסיכוטי בתקופה האחרונה, ואנחנו בעצם מחזקים אותה ואותו בו בזמן. בכלל, עמותה מפעילה היום הרבה מאוד תוכניות שהן כבר מעבר לשיקום. אנחנו מאוד עסוקים במניעה, כן? יש לנו ערב התרמה ב-14 לשישי, שהוא כל כולו מוקדש לנושא של נוער וצעירים. אנחנו יודעים שאם נפעל מהר, אם הצעיר הזה יקבל את המענה שהוא זקוק בזמן, אולי, ואנחנו די מאמינים שאפשר למנוע הרבה מאוד מצוקות אחר כך. אז 14 לשישי באמפי רעננה, אנחנו נקיים את הערב הזה, והוא באמת, כולם מוזמנים, יש, okay. אפשר לראות פרטים באתר.
תודה רבה לך סילביה, שפינית מזמנך לדבר כזה, לשיחה כזו חשובה, שאני מוצאת שזה מאוד חשוב. פרטים למי שרוצה להתנדב, לפנות למרכז מידע של עמותת אנוש, טלפון 074-755-6155, או דרך אתר אנוש. תודה רבה והמשך יום טוב לכולם. בריאות, כל טוב.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.
זהו התחלה בדף חדש אתה נוגע ביום הזה תישא תפילה תדע שיש מי ששומע אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת אל תוותר מיד אם לא עכשיו אולי עוד שנה הזה הוא התחלה תחשוב אתה יכול אחרת והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת אל תפחד עכשיו כי לא עבדה לך הדרך אל תפחד עכשיו אם לא היום אולי עוד שנה עולם מוזר כולו שלך התקווה בלב בוערת יש פרידות יש כאב והתקווה איתך נשארת אל תאבד אותה תשמור עליה מה יהיה מחר אני שיודע בעצם זה שלא נשברת אל תתייאש עכשיו האמונה אותך שומרת אל תתייאש עכשיו גם אם חלפה עברה עוד שנה עולם מוזר כולו שלך
מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בוקר טוב למאזיני תוכניתנו. כאן לאה שביט. הרצליה עירנו היא גן עדן לגמלאים. מועדונים רבים שזורים בכל חלקי העיר ונותנים פתרון נפלא לשעות הפנאי הרבות שלנו. ראשית, המכללה המפורסמת שקיימת כבר שנים רבות. תחילה בבית מועצת הפועלים, לאחר מכן בכפר הנוער עזיאל, ובשנים האחרונות בהיכל בעיר. מועדון 50 פלוס בשביב המנוהל על ידי מתנדבים, הבית בסירקין עם רכזת התרבות המקסימה פזית, מועדון יבור בשיקון ויצמן עם רכזת התרבות הנהדרת מרב, מועדון צמרות, בית תאו בהרצליה פיתוח, המועדון בנוף ים, כל המועדונים האלה נותנים פתרון נהדר לגמלאים. חבל שאין שעות נוספות ביממה וימים נוספים בשבוע. חוגים בספורט, אומנות ותרבות, שפות, מחשבים, ברידג' ושחמט, וכמובן טיולים ונופשונים. בקיצור, תעסוקת פנאי ובילוי ומפגשי חברים, הכל בכל מכל טוב.
וכאילו לא די בכל אלה, בשבוע שעבר נפתח מועדון חדש. הרצליה הקימה בשכונת נווה ישראל ונווה אמירים מבנה חדש במקום מבנה המתנס הישן שיוסב למעונות יום עבור הקהילה המתחדשת. לאחר הליך תכנון מעמיק ושנתיים של בנייה, נפתח המרכז הקהילתי החדש בשכונה לרווחת התושבים. המרכז נבנה בצמידות לבית הספר בן צבי, ובשעות הבוקר הוא עומד לרשות התלמידים. המבנה מתפרס על שטח של 4,200 מטר מרובע, והוא כולל מרחבים פתוחים לקהילה, חדרי חוגים ופעילויות דוגמת מחול, תנועה וספורט, מוזיקה, אומנות ובישול, מועדון נוער, מועדון גמלאים, מרחב לגיל הרך, ספרייה חדשה, אולם, חדר הקלטות, מרכז למידה, חצרות, מרפסות גג ועוד ועוד ועוד. המרכז החדש קיבל את השם נינה, ראשי תיבות של נווה ישראל, נווה אמירים. הוא נחנך באירוע חגיגי במיוחד. להקת גלגל במעגל הופיע, וגם החוג לריקודי עם לנוער עם צרכים מיוחדים נתנו הופעה מרהיבה. ובכן רבותיי, אל תשבו בבית, קומו ועשו מעשה. הרשמו לחוגים הרבים שהמרכז החדש מציע. רוצו לפעילות הענפה. גן עדן לגמלאים, כבר אמרתי, ועכשיו נשמיע את השיר משירי ארץ אהבתי בביצוע חווה אלברשטיין.
ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קבצנה עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנאי שמחים. טררררררר טררררררר מכורה שלי ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, רק שבעה ימים חגים בשנה, ועמל ורעב כל היתר. אך שבעה ימים הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ערוכים, ושבעה ימים הלבבות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים בתפילה, ובנייך בנותייך חתן קלה, וכל קבצנייך אחי. עלובה שלי אביונה ומרה, למלך אין בית, למלכה אין כתר, רק אחת בעולם את שבחך אמרה, וגנותך חרפתך כל היתר. ועל כן אלך לכל רחוב ופינה, לכל שוק וחצר וסמטה וגינה, מחורבן חומותייך כל אבן קטנה, על הקט ואשמור למזכרת. ומאיר לעיר ממדינה למדינה, ענודה עם שיר ותיבת נגינה, לתנות דלותך הזוהרת.
מי אינו מכיר את רונית שפירה, בעלת הזום החינמי, הסלון של רונית? שלום רונית, בוקר טוב לך.
בוקר מצוין.
רונית, בימי הקורונה וימי הסגר הנוראים, התוודעתי לזום החינמי שהעלית, ובו ערכת אורחים שסיפרו והרצו לצופים בבתים על נושאים שונים, מגוונים ותמיד מעניינים. באותם ימים זה היה בעבורי ובעבור רבים אור בקצה המנהרה. הידיעה עברה מפה לאוזן וכולנו חיכינו לשעות 11 בבוקר ו-5 אחרי הצהריים, שבהן רונית תארח אורח או אורחת אשר ישוחחו עמנו בהתנדבות. וגם רונית עשתה את מלאכתה בהתנדבות, השקיעה ועדיין משקיעה שעות רבות בפרויקט החברתי הנפלא הזה. רונית, איך נולד הרעיון?
אז קודם כל תודה, תרשי לי לומר לך תודה גם על ההזדמנות והזכות להציג את הסלון שלי. כפי שפתחת ואמרת, עם פרוץ הקורונה והטלת הסגרים, זה היה 25 במרץ 2020, למעלה משלוש שנים, גמלה החלטה בליבי לעשות מעשה למען הקהילה ולמעני. החלטתי ליזום מהלך של הנגשת מגוון רחב של פעילויות, בעיקר הרצאות בתחומי דעת מגוונים. נושאים ממש רבים במורשת, מסורת, ספרות, רפואה, הרבה מאוד נושאים, אני לא רוצה לפרט כרגע. ואז העליתי פוסט, אני זוכרת את אותו בוקר יום רביעי, 25 במרץ 20, העליתי פוסט לפייסבוק וכתבתי כך: בימים אלה של קורונה וסגר, בואו נבדוק שכולנו בסדר, נקבע פגישה וירטואלית יומית באפליקציית זום העולמית. נקבע שעה ונתחבר, נקבע סדר יום ונושאים, העיקר שלרגע נרגיש קרובים. האמת שהתחושה שלי, כשהעליתי את הפוסט, הייתה תחושה מאוד מאוד טובה. חשתי שזאת הדרך באותה תקופה לחבר את האנשים. כי כמוני, היו עוד אנשים שזקוקים לקשר, לחיבור. אני מזכירה שאז בעיקר לגיל השלישי אמרו אל תצאו, אל תסתובבו, תיזהרו וכו' וכו', ופתאום נעלמו אנשים מהסביבה וזאת הייתה דרך להתחבר אליהם, וכולם סמכו על ההזדמנות להיות בסלון הווירטואלי שלי. ותמתי את המרצים, ואני רוצה לספר שבמפגש הראשון התקיים לו יום למחרת, זכורת את זה, ראש חודש ניסן, 26 במרץ 2020, 84 אנשים הצטרפו למפגש, וזה היה באותה עת, זה היה וואו, כי אני מזכירה שעד יום יומיים לפני זה לא ידענו מה זה זום. תוך ממש ימים ספורים השמועה על קיום מפגשים בסלון של רונית שפירה פרס כנפיים, והתחילו להגיע למפגשים 300 אנשים, וגם חציתי את האלף, ובממוצע הגיעו לכל מפגש, הצטרפו לכל מפגש למעלה מ-1,600 אנשים, ואני זוכרת גם היו מפגשים שהגיעו למעלה מ-2,950. כמובן זה חייב אותי לרכוש חבילות זום, בתחילה עד 100 זה בחינם, אחר כך הגדלתי ל-300 ו-500 וגם ל-5,000, והכל במימון אישי.
יפה, יפה. אני אדע לזה שהיו מאות ואחרי זה מעל 1,000 איש, וזה בהחלט תרמת המון, במיוחד בתקופה ההיא הקשה, שזה הציל אותנו. אבל רציתי לשאול אותך, אני הרבה פעמים חשבתי שאת היטבת לבחור את האורחים המספרים והמרצים, בדרך כלל זה היה מאוד מעניין. האורח הקבוע היחיד היה ברטי הנהדר, שהסביר את פרשת השבוע כל יום שישי. אבל האחרים התחלפו מדי יום, ואפילו שניים ביום. איך עשית את זה? פנו אלייך, פנית אליהם? איך בחרת?
אז קודם כל, אם הזכרת את ברטי ונטורה, אז עד היום, מדי יום שישי, אני מפרסמת תובנות מפרשת השבוע, שהוא מספר עליהם במשך שעה. אני מקליטה אותו מראש, יומיים לפני זה, ואני מפרסמת את זה. תראי, השאלה היא טובה. ואפילו את ברמה האישית, ועל כך הנה עוד הזדמנות להגיד לך תודה, במאי 2021, לפני שנתיים, גם את הרצית בפני החברים בסלון שלי ושיתפת אותנו בסיפור החיים שלה, של ההורים שלה, וגם סיפרת על הספר היוצא מן הכלל שכתבת, אין גלים בים סלוניקי. הפנייה, אני לא פונה למרצים, מדובר כאן במרצים בהתנדבות, ואני מרגיש לי הרבה יותר נכון שהם פונים אליי. יש לא מעט מרצים ש ממליצים על הסלון שלי, שירצו בסלון, והם ממליצים על הסלון שלי, ואז הם כותבים לי. אני יכולה להקריא לך ממש מהימים האלה, ממש רק שלוש דוגמאות לפניות של מרצים שכותבים לי. אני ממש מקריאה. כותבת מישהי, אני ככה, היא כותבת שלא, אני לא רוצה להזכיר את התפקידים שלהם, על מה מדובר, אבל היא אומרת, לקחתי חלק במפגשים שקיים, אני שמחה לראות שהם צברו תאוצה, זה ממש מלפני יומיים, במקצועי אני כך וכך, אני מאוד מאוד אשמח להרצות בסלון שלה. יום אחרי זה, אותו דבר, מישהי אחר כותבת, שלום רונית, קוראים לי כך וכך, אני מאמנת וכו' וכו'. אני רוצה לעשות כרגע פרסום, יש לי הרצאה שהיא מאוד מאוד רלוונטית וכו', אני אשמח מאוד לשוחח, וידוע לי שמדובר בהתנדבות, כי זה אחד הדברים שאני מסבירה למרצים, גם הם באים בהתנדבות, אני מבקשת שיבואו בהתנדבות, וגם הקהל לא משלם. לא משלם. אין פה, חוץ מאשר התשלום שאני משלמת לזום, והוא לא מעט כסף, אין פה עניינים של כספים. ואותי זה מאוד משמח, כי אני יכולה לפתוח את היומן ולהקריא לך עכשיו נושאים שיש לי כבר ליולי ולאוגוסט ולספטמר ולאוקטובר, ואני אמשיך ככה גם הלאה.
יישר כוח. רציתי להגיד לך, אגב, במאמר מוסגר, שהרבה מהמרצים שלך מופיעים במסגרות שונות בתשלום. כאילו משהו בזום שלך גורם לאנשים, אולי ההתנדבות שלך, גורמת לאנשים שירצו בעצמם להתנדב.
אז קודם כל שרה, את מדייקת, כי יש מרצים, אני יכולה להזכיר, אני שוב, אפשר להזכיר שמות, לא חובה, יש מרצים שכבר ירצו ומרצים 8 ו-10 ו-14 פעמים בנושאים שונים, ואחר כך הם מרצים בכל מיני אולמות, במפגשים פרטיים, בכסף. בכסף. אני בהחלט, אני יכולה להעיד, אני גם אומרת את זה בצניעות, אבל אני אומר את זה. הפלטפורמה שלי היא פלטפורמה מאוד מקדמת. מאוד.
נכון.
אני רואה גם שלשום, אם מישהו מגיע עם ספר, אני תמיד שואלת את המרצה. אני מדברת איתו על הנושא, ואז אני שואלת אותו, מה תרצה לקדם עבורך? מה תרצה לקדם? מכירת ספר, להוציא טיול, ולא מעט אנשים, אני יכולה להגיד לך שיש פה מרצים שהם מרצים שבת מחול, ממש סיור וירטואלי בחול, ואנשים רושבים את הטלפונים של אותם מדריכים.
ראיתי. ופתאום בלונדון
אני מקבלת תמונה מאחד הערים בעולם.
איזה יופי.
אחת הערים בעולם, רונית, תראי בזכותך או בזכות הסלון.
איזה יופי. מעניין, את יודעת, אני לא אשאר אותך כי זה יכול לגזול לנו את שאר התוכנית, כאילו אם נוצרו קשרים אישיים עם אנשים, אבל
התשובה היא כן.
כן, אני מתארת לי שזה יכול למלא שיחה שלמה.
כן, התשובה היא כן, וזה משהו נדיר במחוזותינו. גם אישית, אני יכולה להגיד לך שניים, שלושה מקומות שהייתי בחול, מאוד שמחתי לפגוש פיזית את אותם מרצים שירצו בסלון שלי.
אגב, בואי ראשית כל נגיד למאזינים איך אפשר להיכנס לאתר.
אז כך, בגוגל, אפשר לרשום בגוגל הסלון של רונית שפירה.
פשוט מאוד.
כך בעברית הסלון של רונית שפירה, ואז נפתח האתר שלי. באתר יש גם קצת מדבר עליי, קצת אני מספרת עליי, אבל בעיקר ההצטרפות. לוחצים על קישור מאוד מאוד פשוט, וכותבים כמה פרטים, לא חובה שנת לידה וכולי, למרות שזה כתוב שם, ואז מקבלים תזכורת למפגשים ערב לפני מועד ההרצאה.
אפשר גם בזום? וגם במייל וגם בוואטסאפ.
גם בפייסבוק. וגם בפייסבוק. רושמים בפייסבוק הסלון של רונית שפירה קבוצה, ואז מצטרפים, יש נכון להיום 27,400 חברים. וגם אפשר, מי שרוצה לקבל פעם בשבוע גם לוואטסאפ, אז הוא מוזמן לכתוב אליי לוואטסאפ 054-497-5451.
יפה מאוד. טוב, ראשית כל אני שמחה שאמרנו איך להצטרף, ובזמן הקצר שנשאר, אני רוצה לשאול אותך אם יש לך תוכניות לעתיד?
כן, תראי, אני אומר שנכון להיום 867 מפגשים כבר, הרצאות ומפגשים. אני אומרת מפגשים כי חלק מההרצאות נגיד אם אתה רוצה על טיול כזה או אחר, אז גם יצא לו להסתובב כאן בארץ עם האנשים. וכן, לי יש החזון שלי שהסלון שלי יישאר פתוח לעד. באמת משיקול כדי לאפשר לאוכלוסייה שמסיבות כלשהן לא יכולה לצאת, חשוב לה להמשיך ולצרוך את
אמן ואמן.
וברמה האישית, אני כן רוצה משהו ברמה האישית. הסלון שלי, זאת אחת הדרכים שלי, להנציח את אחותי התאומה תמר, שלדאבון ליבי היא נפטרה כשמונה חודשים לפני פרוץ הקורונה. תמר, ולי זה מאוד חשוב להזכיר, כי תמר השאירה לי צוואה חברתית מוקלטת, 10 ימים לפני שנפטרה, היא הקליטה את עצמה, אני לא עשיתי עם זה שום שימוש, כי בכלל לא ידעתי שזה הימים האחרונים שלה, ולאחר מותה, מבחינתי, הדברים שהיא אומרת שם, והעידוד שלי, שהיא מעודדת אותי להמשך עשייה חברתית, מבחינתי, זאת הצוואה של הצוואה החברתית, ולאורה אני פועלת.
תודה רבה רונית, אני רוצה להודות לך על השיחה ועל המעשים שלך, שכמו שאנחנו רואים אתה עושה טוב, אז מסביב גם נעשה, כולם נעשים יותר טובים, ויישר כוח.
תודה רבה שרה, תודה רבה.
ביי, להתראות.
ביי ביי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
נגמר החורף ונכנס אביב בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים מאוד אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד איש אחד קנה לי ספר בן 100 שנה איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה ומאז אני בדרך שרה במקומו אנשים טובים
שלום לכולכם, מאזינים יקרים. איזה בוקר נפלא. לא קר קצת, חם מדי, אבל השמיים כחולים, וזה כבר נותן לי הרגשה נהדרת. וההרגשה יורדת כשאני נזכרת ואומרת לכם באיזה נושא בחרתי לדבר היום. זה נושא לא כל כך שמח דווקא, אבל זה נושא מאוד מאוד חשוב. מחלת הסכרת. ומה עורר אותי פתאום לבחור בנושא כזה? בדרך כלל אני מחפשת רק נושאים יותר עליזים וקלים. אז ככה, הייתי בפיקניק, פגשתי חברה עם פנים נפולות בחיק הטבע, ואמרתי, מה קורה? היא אמרה, אל תשאלי. וענתה לי בסיפור ארוך על הצרה החדשה שקפצה עליה. היא מלמלה, גילו לי סוכר בדם. ואני, כמו טיפשה, אמרתי לה, איזה כיף, אז את מתוקה. אני מכירה מספר אנשים שיש להם עודף סוכר, אבל אף פעם לא נכנסתי לעומק הנושא, לסיבות, לגורמים, לתוצאות. אז היא הוסיפה, למזלי פגשתי איש מדהים, היא אמרה, שהסביר והרגיע אותי הרבה יותר מהרופא הזה, שהודיע לי על תוצאות הבדיקה ככה בדם קר. האיש שקוראים לו שמחה, שפניתי אליו, הוא נענה מיד לבקשתי, להסביר ולספר כל מה שצריך לדעת על המחלה. שמחה הוא חבר בעמותת ליונס במודיעין. זאת עמותה בכל הארץ ובעצם בכל העולם, שעושה דברים טובים לאנשים נזקקים, לאנשים מבוגרים, לילדים. זה עמותה של מתנדבים. עיקר רצונו של שמחה, כמו שהוא אמר, זה לספק מידע ולהגביר מודעות במיוחד, במיוחד הוא הדגיש, בקרב אנשים בגיל השלישי, ואולי גם צעירים ישמעו אותו ויחשבו מה לעשות. בוקר טוב לך, אמר שמחה גנדלמן. אני הבטחתי למאזינים שאתה תדבר ותסביר לנו ותספר לנו ותזהיר אותנו וכל מה שאתה רוצה על נושא של מחלת הסכרת. מר גנדלמן היקר, הוא מתנדב בליונס, ובליונס עושים דברים מאוד יפים. אחד הדברים שהוא עושה כבר כמה שנים זה לדבר לאנשים ולהסביר על מחלת הסכרת. לפני זה הוא עבד באייטק, וכל העניין שלו בימים אלה, בשנים האחרונות, הוא במחלת הסכרת. המיקרופון לרשותך, שמחה, אפשר לקרוא לך שמחה, נכון?
בהחלט.
דבר.
אני חושב שכדאי להתחיל בלמה, מהי הסיבה שאני מתעניין במחלת הסוכרת.
אוקיי.
חשוב לומר שהמטרה העיקרית היא להרחיב את מודעות הציבור למחלת הסוכרת, ואני אנסה רגע להסביר ממה זה נובע. ראשית, המחלה הזו נחשבת למחלה שהיא גורם המוות השלישי מכלל המחלות.
סליחה, בגלל זה קוראים לה הרוצח השקט?
כמו בעיות של לחץ דם וכולי, כן.
אוי ובוי. כן, סליחה.
אז הוא באמת גם בקטגוריה של מה שנקרא הרוצח השקט, והחלק שחשוב שנדע זה שזוהי מחלה כרונית שפוגעת במערכות שונות בגוף האדם.
עכשיו,
מספר כדי לסבר את האוזן למה צריך וכדאי להסתכל על זה, וכדי להבהיר, כדאי להבהיר שכ-550 אלף אנשים, גברים ונשים, חולי סכרת במדינת ישראל בטווח הגילאים בין 34 ל-84.
וואו, איזה מספר זה, ענק.
ענק, מתוך אוכלוסייה של 9 מיליון זה ענק. חולים, ממש מה שנקרא חולים. עכשיו, רוב חולי הסכרת...
סליחה, שמחה, מה זה ממש חולים? יש פחות חולים?
אני מגדיר את הקבוצה הזו של נפגעי סוכרת לשלוש קטגוריות, ותכף נדבר עליהם. אבל אני מדבר על כאלה חולים שמוגדרים על ידי קופת החולים, והם מקבלים תרופות כנגד סוכרת.
הבנתי.
יש 550 אלף כאלה. יש עוד אחרים שנוגעים בסוכרת לאט-אט, כן. והם לא מודעים לזה. והמטרה שלי היא בעצם לבוא ולשים את הדגש בנקודה שהיא הנקודה הבעייתית. קופות החולים שלנו, המערכת הבריאות, היא איננה מערכת שמטפלת או מתייחסת למניעה ברפואה. הם לא בנויים לזה, אלא הם מטפלים במה שמגיע אליהם כחולים. ולכן הטיפול בתחום מחלת הסוכרת במדינת ישראל הוא באמת טיפול טוב מבין הטובים בעולם, ואני לא מתיימר להציע הצעות כאלה או אחרות כדי להתגבר על נגיף הסוכרת. אני חושב שהנקודה שעליה צריך לשים את הדגש, זה דווקא החלק של מודעות הציבור.
סליחה שאני עוצרת אותך רגע, שמחה. אפשר להתחסן נגד סוכרת? או לקחת תרופות שמונעות את המחלה?
אז התשובה היא כן, וזה בדיוק הנקודה שאני אליה רוצה רגע להתייחס.
כן.
אפשר להסתכל על הבעיות של הסוכרת באופן הבא. כל אדם יש לו רמת סוכר מסוימת בגוף. אלא שמסתבר שלאורך השנים, כתוצאה ממטאבוליזם, אני מתכוון בציר הזמן, כתוצאה ממטאבוליזם, ממאכלים, או מאפילו מחלות אחרות שמשפיעות על רמת הסוכר בדם.
כן.
רמת הסוכר עת עולה. בשלבים האלה שעושים נניח בדיקת דם והתוצאה היא טובה, הרופא איננו מתייחס, וברוב המקרים הוא גם לא מסתכל ויודע להגיד גם לעצמו וגם ליושב ממולו, היושבת ממולה, שהוא רואה שיש עלייה ברמת הסוכר. וכך רמת הסוכר עת עולה לחלק נכבד מהאוכלוסייה, עד הרגע שהאנשים האלה מגיעים למה שמוגדר ברפואה ברמה טרום סוכרתית.
טרום סוכר, כן? זה
טרום סוכר.
הבנתי.
בדרך כלל הפרמטרים האלה הם די ברורים. זה מה שנקרא בבדיקת דם אחת שנקראת A1C או HbA1C. אם התוצאה היא מעל 6.5, מה שהם קוראים, זה באחוזים, אבל בואו נעזוב את הצד הטכני.
בדיוק.
או אם רמת הסוכר שלך בתנאים מסוימים הוא מעל 126.
כן.
אתה בעצם הפכת לסוכרתי. אבל לפני כן, יש שלב שלם, יש טווח שלם, של טרום סוכרתי. כן. ולמה הנקודה הזו היא מאוד חשובה?
כן.
כי מסתבר במדינת ישראל ש-50% מהטרום סוכרתיים,
כן,
תוך 10 שנים, 50% מתוכם תוך 10 שנים יהפכו לסוכרתיים, לחולים, ממש חולים בהגדרה.
לעצור. ויש אפשרות לעצור את זה ולא להתקדם במחלה, אם עושים משהו?
כן, ברמת הטרום סוכרתי, בעצם הרופא, רופא המשפחה צריך להיות מעורב, טיפול נכון, ואני לא נכנס לצד הרפואי, אבל רופא המשפחה יודע לעשות זה נהדר, מפנה אותך אם צריך לתרופות, מפנה אותך לדיאטנית, מפנה אותך לספורט, ומפנה אותך לאמצעים אחרים, כולם יחד, מתוך מטרה, לא להגיע לאותה רמה שנחשבת ברפואה, שאתה הופך להיות חולה סוכרתי. זו נקודה חשובה. עכשיו, לצערנו, וזו הבעיה העיקרית, רופא המשפחה הם מאוד לחוצים בזמן. אחד. שתיים, לפעמים הם אומרים לאדם, לך תעשה בדיקת דם אחרי תוצאה הראשונה שהם ראו, ובני אדם חלקם עושים את זה, חלקם לא, או לפחות אומרים לו, בוא נבדוק אותך, תבוא בעוד שנה, נעשה לך בדיקת דם, בעוד חצי שנה. היום המצב הוא שחלק גדול מהאנשים שנותנים להם את אותו אלרט ראשון, מתעלמים ממנו. בקבוצות אוכלוסייה מסוימת, אני מוכרח להדגיש, זה לא זהה בין כל קבוצות האוכלוסייה. וכתוצאה מזה מה שקורה, האנשים מגיעים אחרי איקס זמן אל הרופא, וההשתהות אומרת משהו מהסוג, לפני 5 שנים עשיתי בדיקת דם אחרונה, ולא אמרו לי שום דבר. והיום הוא מוצא את עצמו, אותו אחד, שהוא לא טרום סוכרתי, שהוא כבר סוכרתי.
שמחה, אז רגע תעצור פה, זה נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת אתה ממליץ להתייחס מאוד מאוד לנושא של טרום סוכרתי ולהתייחס ברצינות ולבקש עזרה.
גם טרום סוכרתי וגם לדעת,
כן,
ולעקוב האם רמת הסוכר שלך עוד לפני אפילו שאתה טרום סוכרתי, כן, בציר הזמן עולה כלפי מעלה, זה חשוב מאוד. זה אומר שאתה מתפתח לכיוון הזה, וככל שיטפלו בזה מוקדם יותר, המניעה תהיה משמעותית.
הבנתי.
היא לא תמיד פותרת, אבל המניעה היא תהיה משמעותית.
אני הייתי מבקשת שתדבר כבר על הסוכרת עצמה, מה הסיכונים ממנה, מה חס וחלילה יכול לקרות אם יש לי סוכרת.
מחלת הסוכרת פוגעת בהכל, והדברים הבולטים ביותר ברמה הקיצונית זה אפילו קטיעה של גפיים, אבל בוודאי שבחיי היום יום זה פוגע בריאה, זה פוגע בכלי דם, זה מפתח מחלות אחרות. היא בעיה, היא נקודה שנוגעת, בעיה שכשהיא קיימת היא נוגעת ומפתחת בגוף האדם גם מחלות וצרות אחרות.
אוי ואבוי.
ולכן היא מאוד קרדינלית להתייחס אליה כאחת שצריך לטפל בה. ואני חושב שאנחנו מגיעים כאן לנקודה העיקרית, כמו שהיא נראית לי, או כמו שהיא נכונה, וזה מה שאנחנו עושים. בעצם השאלה היא, מה צריך לעשות? והתשובה היא מאוד פשוטה. לקחת את האחריות על עצמנו. כמו שאמרתי בתחילת השיחה, טיפול מונע או רפואה מונעת קיימת מעט מאוד בקופות החולים. קיימת מעט מאוד דרך קופות החולים ויוצרת מצב של חוסר מודעות. האחריות של כל אחד ואחד מאיתנו להיות מודעים לבעיה, להגיע לרופא המשפחה או לאחות, בין אם זה בבדיקת רופא או מכל סיבה אחרת, ולשאול את הרופא בערך במשפט הבא, דוקטור, מה רמת הסוכר שלי בדם? האם אני בסדר או לא בסדר?
אוקיי.
Okay. וזה צריך להיות כמשפט בכל שיחה שאתה פוגש את הרופא, עד הרגע שאתה באמת יודע שאתה במעקב רציף. Yeah. כי מהרגע שהקופה תיקח את זה בחשבון ואתה תדע את זה, הטיפול יחל בזמן וימנע מאוד את מספר האנשים שהופכים בסוף מטרום סוכרתיים לסוכרתיים. וזו המטרה העיקרית שאני רואה בשיחה הזאת. להבהיר לאנשים שזה סוג של רוצח שקט, שאנחנו לא מודעים לו, והאחריות העיקרית שלנו היא לקחת את האחריות הזו לידיים, ולא לבנות על מנגנון שאומר לנו האם רמת הסוכר שלנו עולה או לא, או לא, או לא עולה. זו אחריות שהיא כולה שלנו.
שמחה, אני כל כך מודה לך על העזרות ועל תשומת הלב ועל הזמן שהקדשת לנו. תודה רבה לך ולהתראות.
בכיף, ביי.
ביי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לאה שולמן תשוחח עם אהוד שפירא על הנושא זיכרון ושיפורות.
סיפור קצר לפתיחה. הלכתי ברחוב עם חברה והמלצתי לה על עוגת טעימה שקניתי בחנות. וכאן התקעתי, לא זכרתי את שם החנות. הסברתי לה איפה זה, זכרתי אותיות מהשם, ומעבר לזה אפלה. התעצבנתי על עצמי והחברה אמרה לי, תניחי לזה, זה יצוץ. המשכנו, פתאום אני צועקת, תושייה! עובר ושב הסתכל עליי, חשב אולי אני צריכה עזרה, אבל לא. פתאום צץ השם מנבחי הזיכרון במוח. הסיטואציה אולי מוכרת, אבל לא חביבה. מהו הזיכרון ואיך אפשר לנסות לעזור לעצמנו לזכור? יצאתי לברר זאת בשיחה עם אהוד שפירא, מנכ"ל ומייסד חברת רימיינד, ומייסד מתג מחברים תוכן לגמלאים. חברת רימיינד עוסקת בתחום שיפור הזיכרון, ושיפור יכולות קוגניטיביות במגוון רחב של אוכלוסיות, ובכללן הגיל השלישי. שלום אהוד.
שלום וברכה.
אז מהו בעצם הזיכרון, ואיך אנחנו מפעילים אותו?
עובר שתי שאלות רחבות מאוד. השאלה הראשונה, מהו זיכרון?
אז בקצרה, כמה שאפשר למתכונת.
בהחלט, בהחלט. קודם כל, הגדרה של זיכרון היא מאוד פשוטה בבסיסה. הזיכרון זאת היכולת של האדם לקלוט מידע חדש, לאחסן אותו ולשלוף אותו. עכשיו, ככל שאנחנו מתבגרים בשנים, אנשים מתלוננים על ירידה בזיכרון, שלמעשה אין להם קושי כל כך גדול בזיכרון עצמו, אלא יש להם בעיה בשליפה, בחלק מהזיכרון. כל עוד יש לנו יכולת לקלוט מידע חדש, לאחסן אותו, אז אנחנו גם נוכל בסופו של יום לשלוף אותו, כי זה מה שקרה לך כשרצית להיזכר בשם של המקום שקנית את העוגה. למה זה קורה? אני יכול לתת לך דוגמה, לתאר את זה בדקה, למה זה קורה לנו. אנחנו יכולים לדמיין שהמוח שלנו עובד בעזרת 120 גמדי זיכרון. למה 120 גמדי זיכרון? יש לנו 120 סוגי זיכרון במוח, ולדימוי בלבד, לכל זיכרון יש גמד קטן 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 במוח שמפעיל אותו. עכשיו, אנחנו נולדים, הגמדים האלה קולטים מידע ולומדים להשתמש בו. זה כמו שאנחנו נולדים ואנחנו לומדים לסחול ואחר כך ללכת ומתחילים להבין מה מדברים איתנו. לאחר מכן בכיתה א' אומרים לנו לרוץ 60 מטר ואנחנו רצים 60 מטר, אין לנו בעיה לרוץ 60 מטר. אין לנו גם בכיתה א' בעיה לשלוף שמות מהזיכרון. אנחנו מתבגרים ובתיכון אומרים לנו אנחנו רצים עכשיו מסביב לבית הספר, קילומטר וחצי, ואנחנו רצים בקילומטר וחצי מסביב לבית הספר, אין לנו בעיה לרוץ, אין לנו בעיה לשלוף שמות מהזיכרון.
ואיזה קורה, זה יותר?
מתבגרים עם השנים, ואנחנו מגיעים לכיוון גיל 50 לצורך הדוגמה, ואומרים לנו לרוץ מרתון. מי רץ מרתון בגיל 50? תעזבי את המתי מעט שעושים גם טיירונן וכולי. הבנת אבל את העיקרון. אבל במוח שלנו, את כל פעם אותו גמד קטן שצריך לשלוף לך את השמות מהזיכרון, רץ מרתון. ואז, אם את התעייפת באותו יום, אם לא הרגשת טוב, אם התרגשת ממשהו, אותה חברה הצבנה אותך, לא יודע מה, גם משהו, ואותו גמד קטן פספס את אותו תא במוח, שם נמצאת המקום של אותה מגדניה שרצית לקנות את העוגה בה, ולא זכרת את השם. מה קורה? ככל שאת מתעצבנת יותר, אותו גמד קטן ממשיך לרוץ את המרתון, אבל הוא רץ מרתון בריצת מכשולים. את מכשילה אותו. תרגי, כמו שאמרו לך, תהי בשקט, ופתאום הוא יחזור ונמצא את השם. עכשיו, אם זה קורה לך בגיל 50, שאת רצה מרתון, מה קורה לך בגיל 60? מרתון פלוס פלוס.
הבנתי, אוקיי.
וכך זה הולך ונעשה קשה יותר ככל שאנחנו
מתבגרים. מדלדל, כן.
זה לא מדלדל. זה לא מדלדל.
השליפה מדלדלת.
אבל אנחנו יכולים לאמן אותה.
בדיוק. אז זה השאלה הבאה שלי. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לעצמנו? להתגבר על השכחה הזאת שבאה עם הגיל. לאמן, לשנות אורח חיים.
בוודאי, זה חוק כלים שלובים.
כן.
האובייס, כן, הדברים הברורים ביותר זה, קודם כל, לישון טוב בלילה, לאכול טוב.
להתאמן אולי.
להתאמן, בוודאי. התאמלות, ולברור נכון את הכדורים שהרופאים נותנים לנו, כי לא פעם רופאים נותנים כדורים מסוגים שונים, יש לנו כמה רופאים, כל אחד נותן כדור, ויש תחרות בין הכדורים בבטן, ועולה מהר למוח, ואנשים מתחילים להתבלבל ולשכוח, ובטוחים שהדמנציה בפתח.
אין תכלול בין הכדורים, כן, זה מצב ידוע, וזה מצער, כן, צריך לבדוק את זה.
ואנחנו מגיעים לאימון הקוגניטיבי.
בדיוק, מה אנחנו עושים באופן מעשי?
בדיוק, אנחנו צריכים לדעת לאמן את המוח שלנו, והאימון של המוח שלנו מתחיל קודם כן. כל ברצון שלנו לזכור את הדברים. הרבה פעמים אנחנו מתונים שאנחנו לא זוכרים על משהו שהמוח שלנו לא רצה לזכור אותו. זאת אומרת, לא היה לו חשוב לזכור. שהלכת לאותה מגדניה לקנות את העוגה, לא בטוח שהיה חשוב למוח שלך באותו רגע לשלוף, לזכור את השם הזה. Mm-hmm. אבל אחר כך, כשאת הולכת עם החברה שלך, את מתעצבנת על עצמך, שאת לא זוכרת משהו שלא היה לה חשוב לזכור ולא זכרת אותו. אז זה קודם כל כן. חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת. כדי לזכור טוב צריך רצון
זה
לזכור.
זה צריך להיות חשוב לנו.
וזה צריך להיות חשוב.
ואז זה משתבץ צריכים באיזה מסגרת של שנשלפת.
כן, אבל את צריכה במודע גם להכניס את זה לזיכרון, וכדי כן. לזכור לדוגמה את השם של המגדניה, תגידי את השם של המגדניה בקול רם, אם זה חשוב.
זה פטנט, טיפים מעשיים. להגיד בכל רעם, למצוא.
כן, לחזור מספר פעמים, לספר את הסיפור על המגדניה הזאת וכולי וכולי. יהיה לך הרבה יותר קל עם הדברים הללו, כשתעשי אותם, ואז תוכלי גם לזכור.
יש לך.
זה מתחיל, כן. מתחיל ברצון. לאחר מכן, אני אתן לך דוגמה, איך אפשר לאמן את המוח, ואני אתן לך דוגמה אחת.
כן, דוגמה אחת.
רבות, כן. בשליפה של מילים מהזיכרון.
אוקיי.
להתאמן במילים. לדוגמה, תעשי לך רשימה של מילים בנות שש אותיות. כן, אוקיי. תתחילי, וקל מאוד לשלוף חמש, שש מילים בנות שש אותיות, אבל שתעשי לך...
זאת אומרת, רשימה בכתב. מקודרת,
כן, כן, בוודאי. ותעשי לך את הרשימה הזאת, אבל אני אומר לך, תגיעי ל-45-50 מילים של, עם שש אותיות. וואו, זה כבר קשה מאוד למוח לשלוף. זאת עבודה קשה מאוד.
רגע, אז מה זאת אומרת? אני, רק שנייה, אני רוצה להעביר, אני מנסה לדמיין לי. אני עושה נגיד רשימה, ואז אני חוזרת על הרשימה בתור טיפ מעשי שאתה... שאתה אומר, אני חוזרת על הרשימה ואני מנסה...
לפני שאת חוזרת על הרשימה, כן? קודם כל תכיני את הרשימה.
עצם ההכנה היא כבר מעלה את המילים לרמת העמודה ולרמת הידיעה, לרמת השליפה. אוקיי.
נכון, את צודקת. ואז את לוקחת כל מילה שרשמת, כן? לדוגמה, אני אקח את המילה עצמאות, כן? קפצה למילה עצמאות, שש אותיות.
כן.
אחר כך את עושה לך רשימה אחרת. עושה לך רשימה, את מפרקת מילים מתוך האותיות הללו. יש לך שש אותיות, ותמצאי מה שיותר מילים. אז בהתחלה ילך ברך בקלות, המילים עם השתי אותיות ושלוש אותיות. המוח שלך יתחיל להתאמת שתגיעי לארבע ולחמש אותיות.
זה ממש תרגיל, כמו שמתאמלים במכון כושר, וכל פעם מגבירים את הקושי. זה אותו דבר.
הבנתי, כן. את חייבת לעבוד, וככל שתעבדי יותר, את תשלפי ותגיעי למילים שלא השתמשת בהם הרבה זמן. עכשיו, מילים שלא השתמשנו בהם הרבה זמן, הן שוקעות לנו במרכאות כפולות, הן לא נעלמות לנו, אבל כשאנחנו רוצים לשלוף אותם, הן יושבות לנו ב...
נדבחים עמוקים יותר.
בדיוק, בטווח עמוק יותר, ואז קשה לך לשלוף אותם יותר, לאותו גמד שדיבר עליו קודם, מתאמץ יותר. אז זו דוגמה לאימון לשליפה. אימון נוסף למילים שאת לא משתמשת בהם הרבה זמן, ולאימון קוגניטיבי טוב, ואין כמוה, זה המוזיקה. תקחי שירים של שנות, בעברית, של שנות ה-50 וה-60. לפי את ה... שירים הללו, תורידי את המילים מהשירונט ותקשיבי למילים ביוטיוב תוך כדי כך שאת מסתכלת על המילים, ואז תסמי לך מילים.
הבנתי.
שלא זכרת אותם, כמו השיר בדרך לתבור, כן?
כן.
תקחי את בדרך התבור ותראי פתאום כל כך הרבה מילים של החבר'ה הצעירים היום, אפילו אין מושג מה הפירוש שלהם בשפה העברית.
תודה רבה אהוד שהיית איתנו והשכלת אותנו בתובנות לגבי הזיכרון ואיך להתמודד עם החלשותו. יש בהחלט מה לעשות.
האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
תודה אהוד שהשכלת אותנו בתובנות לגבי הזיכרון ואיך להתמודד עם החלשותו. הזיכרון הוא כמו אוויר לנשימה, הוא מובן מאליו. אנו משתמשים בו בכל רגע מחיינו, אבל מודעים לקיומו רק שהוא מסרב להעלות שם אל מעבר לקצה הלשון, או לגלות היכן הנחנו את המפתחות. ואז, כפי ששמענו, יש מה לעשות. אנו יכולים לאמן את המוח, ללמוד נושאים חדשים, להשתמש בטיפים שיעשו לנו סדר במוח ויעזרו לנו לזכור.
זו הייתה תוכניתנו להיום. נתראה בשבוע הבא בשישי לגיל השלישי, באותה שעה. שבת שלום לכולם.
זוטה עיניי שבויות במבטיה, היא מקרבת את צוותיה. בין זרותיה עיניי שבויות.